אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מי שאמר עליי כי נשמתי קרועה, יפה אמר. בוודאי היא קרועה. אי אפשר לנו לתאר בשכלנו איש שאין נשמתו קרועה. רק הדומם הוא שלם. אבל האדם הוא בעל שאיפות הופכיות ומלחמה פנימית תמיד בקרבו.
בין קודש לחול, כאן תרבות מארחת את כאן מורשת ביום שידורים מיוחד. עכשיו נדב הלפרין מארח את ידידיה תנעמי.
שלום, אתם נמצאים על פרויקט מיוחד, שיתוף בין רשת כאן תרבות לרשת מורשת, שקראנו לו בין קודש לחול. אני נדב הלפרין, שמגיש כאן בדרך כלל את התוכנית יש זרה, ואיתי באולפן ידידיה תנעמי. אני מייצג לצורך העניין את כאן תרבות, וידידיה מייצג את כאן מורשת, למרות ש... תרבות, מורשת, המושגים הללו מתערבבים. שלום ידידיה.
מועדים לשמחה, נדב.
מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, ויש לנו כותרת למפגש הזה שלנו, והכותרת היא דמות שאנחנו נלך לאורה, הרב קוק, אבל אנחנו גם נתנו עוד כמה מילים להגדרה של התוכנית הזו, הרב קוק בין תל אביב לירושלים. ואני רציתי לשאול אותך תווך הזה שבין תל אביב לירושלים, ואני רק אומר, הרב קוק, זה הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהלך לעולמו לפני 85 שנים, והוא עדיין אחת הדמויות שהכי משפיעות גם על המגזר הדתי, גם על החברה הישראלית בכלל. ההגות שלו, הדברים שהוא כתב, אפילו הייתי אומר, ההילה שסביב הביטוי הזה, אפילו צמד המילים הללו, הרב קוק. אז הרב קוק בין תל אביב לירושלים, אתה מוצא את עצמך ידידיה יותר בתל אביב, או יותר בירושלים?
יותר בירושלים, אני קודם כל ירושלמי, אז אני נותן, איך אומרים, מקום לעיר הבירה שלנו, אבל כשאתה מתבונן על הרב קוק, אכן הרב קוק הוא יותר רוחני, אומנם הוא לא מנותק מהמציאות, מהתל אביביות, אבל הוא נותן את הדגש, את הנקודת מוצא שלו בירושלים.
תראה, אני מנסה להבין בעצם את הבחירה שלנו, ואת העובדה שהרב קוק נח להרבה אנשים בין תל אביב לירושלים, אז אולי כן צריך לומר לפני כן משפט, הרב קוק, שהיה הרב הראשי הראשון של ארץ ישראל, הוא בעצם חידש את ההנהגה הרבנית האשכנזית בארץ ישראל, כמי ששואפת להיות חלק מההתחדשות הלאומית, כלומר, כמי שמתייחסת לתחייה הלאומית, גם כבעלת משמעות דתית, הוא דמות שהיום בדרך כלל מכנים אותו כשרוצים לתת לו איזושהי תווית כאבי הציונות הדתית, אב הרוחני של הציונות הדתית. היסטורית זה לא כל כך נכון, זאת אומרת, לקח זמן עד שנעשתה איזושהי זהות בין הרב קוק לציונות הדתית, אבל הוא אחד ההוגים המשפיעים ביותר של הגות דתית יהודית במאה ה-20, והייחוד שלו כהוגה זו העובדה הוא לא נשאר רק בתחום הדתי, אפשר לסגור אותו רק בארון הזה, אלא שהוא ניסה כרב, כמי שבא מתוך העולם החרדי, כמי שלמד בישיבות ליטאיות, אבל גם למד קבלה, והיה מצוי בחסידות, לנסח איזושהי אמירה דתית על הזמן. כלומר, על העולם במאה ה-20, כל האידיאולוגיות שרוחשות בו, ואנחנו יודעים מה יקרה אחרי מותו של הרב קוק, אמרנו שהוא הלך לפני 85 שנים בעולם הזה, וגם על העולם כאן בארץ ישראל, שהוא לא נולד בה, אבל הוא כמו רבים הוא עולה אליה, והוא רואה בעצם את התנועה הציונית שמתחילה לרקום פה דבר חדש, שבסופו של דבר אחרי לכתו יהפוך להיות מדינה. והרב קוק הפך להיות סמל מפני שהוא הבין שהוא נמצא באיזשהו צומת היסטורי, והוא לא יכול להתעלם מהצומת הזה. אבל אני רוצה להוריד את עצמנו רגע מהדיבור הכללי אל המקום האישי. אתה למדת בישיבת מרכז הרב.
כן, 3 שנים למדתי שם והתחנכתי על תורתו, הגותו של הרב קוק.
זו הישיבה שהוא הקים, הישיבה שהוא עמד בראשה.
הישיבה המרכזית העולמית, כפי שהוא תכנן להקים, אומנם צריך להזכיר בקשר לדברים שאמרת, ההתחלה שלו הייתה בכלל, אם אני אקח היום דגם, נאמר שילוב של כמו ישיבה תיכונית שיש גם לימודי חול וגם לימודי קודש, זה מה שהוא תכנן. בסופו של דבר, הישיבה יותר התעצבה בעניין של לימודי הקודש, כדי לגדל את תלמידי חכמים ברוח הדתית הלאומית. ואכן, אפשר לומר שהישיבה הזאת הייתה מקור השראה להרבה דמויות כאן בארץ, אפשר להזכיר שמות, ואולי היופי הגדול הוא שאתה רואה הרבה סוגים, הרבה גוונים. אתה לא יכול לבוא ולומר, זה בא מבית מדרשו של הרב קוק, כי יש הרבה כאלו, והמגוון הוא עצום, ואולי זה הדבר המעניין ש... כל אחד יכול למצוא את המקום שלו, את הדרך שלו, בתורת הרב קוק.
אז הנה, אני אשאל אותך את השאלה. כלומר, אנחנו מדברים פה על הרב קוק כאיזה מושג כללי, ואנחנו בעצמנו קצת מתקשים להגדיר כן. אותו, כי אני חושב שזה...
זה היופי.
זה האדם, זו הדמות. כן. אז ברמה האישית, מהו הרב קוק בשבילך? כשאני אומר לך ידידי, הרב קוק.
אני התחברתי לנקודה המאוד מעניינת שלו, של מצד אחד יש לו מבט של למעלה. הוא מסתכל על כל מה שקורה כאן בעולם מלמעלה, מהצד הרוחני, אבל הרגליים שלו נטועות בארץ, כמו זה סולם יעקב כזה של חיבור בין שמיים לארץ, והוא לא מנותק. ועל כל דבר בעצם יש לו מה לומר, אומנם הדברים הם מורכבים, צריך לראות את הדברים איך הם מתחברים, אבל מצאתי בעצם תשובה בכל מקום, בתורה שלו, בהגות שלו, ואתה מרגיש שהיהדות זה משהו עשיר, משהו מגוון, לא ממוסגר כפי שאתה התחלת לבוא ולפתוח לנו את הנקודה הזאת.
אחד המשפטים הכי מפורסמים שלו, כן. שגם נכנס לשירי פופ, אתה יודע, אל תכלאוני בשום כלו.
כן, חנן בן אורי, כן.
אבל צריך לומר שאצל הרב קוק, בדמות שלו היום בחברה הישראלית, יש כל הזמן איזושהי כפילות שאני מניח שנצטרך להתייחס אליה בשעה הזאת, שמצד אחד אנחנו מדברים על מישהו שקשה לכלוא אותו באיזשהו כלוב שהיה בו עושר אדיר, מצד שני היום הוא מזוהה לישראלי הממוצע עם מגזר מסוים, אפילו עם תנועה פוליטית, ויש אנשים שרואים בעצמם תלמידי הרב קוק, ויש לזה, הייתי אומר, השלכות מאוד ברורות על איך שהם חיים את חייהם, על המוסדות, שהם לומדים בהם, ויש גם מלחמות חורמה פנימה בתוך הציבור הדתי, מה זה אומר להיות תלמיד של הרב קוק, ומה הדרך האמיתית של הרב קוק, ומי התלמיד הקרוב של הרב קוק. וזה מעניין, כי רציתי לומר גם על עצמי,
אתה לקחת את הצד התל אביבי, אני מבין.
תראה, השאלה, גם אתה יודע, הדבר הזה, תל אביב, ירושלים, מה זה בעצם אומר? זה הכל תוויות ומדבקות. היום אתה יכול להרגיש בירושלים בתל אביב, ובתל אביב בירושלים לפעמים. כלומר, פתאום, הרי הדברים האלה באמת בחברה שלנו מתערבבים. היום אתה תמצא כל כך הרבה רגעים של התחדשות יהודית שקורים בתל אביב, ומשהו מהדימוי של ירושלים כאיזו עיר דתית, סגורה, שאין בה תרבות, זה לא נכון. אני ואתה יודעים שאולי ההפך הוא נכון, בהרבה מובנים, אבל אני לוקח את הצד של תל אביב, במובן שעבורי הרב קוק, כשגדלתי, אתה יודע, לשנינו יש כיפה סרוגה על הראש, שמזוהה, כן, היום הכיפות הסרוגות מזוהות בהרבה מובנים עם הרב קוק, פתאום ראיתי דמות דתית, אדם שנראה חרדי, שלבש את כל הלבוש החרדי, שאמרתי שהוא חידש את השאיפה, מה שאנחנו קוראים היום הרבנות הראשית, זה בעצם התפתחות של מה שהרב קוק ניסה ליצור פה בארץ ישראל.
החלום שלו.
החלום שלו לפני שהייתה מדינה, אז הרב הראשי, החרדי כביכול, ואז אתה רואה אדם שלכל אורך ההגות שלו והכתיבה האישית שלו, הוא אומר, אני כל הזמן בחיפוש. אין לי איזושהי תשובה אחת, ואני לא מרגיש שייך לזרם אחד, ואני לא חושב בעיקר שהאמת נמצאת במקום אחד.
הוא כל הזמן בודק את הגבולות?
אני חושב שהוא כל הזמן בודק את הגבולות אפילו של עצמו, מה הוא יכול לומר. ואתה יודע, אצל הרב קוק הרי, בתוך התורה שלו, ואולי אנחנו ננסה לומר כמה מילים על הפילוסופיה שלו, וזה באמת דבר שקשה, כי אני חושב שגם חוקרים של הרב קוק לא יודעים להגדיר, כי הוא פשוט כתב המון, ולפעמים הכתיבה שלו נדמת יותר כשירה מאשר כפילוסופיה, כי היא הייתה מאוד פיוטית, אבל הוא אומר, אחת האמירות הכי רדיקליות שלו, הכי מרחיקות לכת שלו, זו העובדה שאם אתה מאמין כמו, אני אומר את המילה הגדולה הזאת, באל, אתה מאמין באל, ואתה מאמין שהוא אינסופי, באמת כמו כל ההגדרות אפילו של י' ג' עיקרי האמונה של הרמב״ם, אז הוא באמת אינסופי, אז הוא בכל מקום, הוא בכל מקום, אז הוא בוודאי גם במה שאנחנו מגדירים היום תל אביב, וגם במה שאנחנו מגדירים ירושלים, וכדי למצוא אותו, אתה צריך להיות כל הזמן בחיפוש. אם אתה מוצא אותו רק בירושלים, אז לא מצאת אותו באמת, מצאת אותו בצורה חלקית. והניסיון הזה להגדרה, עם גבולות ברורים, עם גדרות, כן, הוא משהו שמאוד מאפיין את העולם הדתי, מימים ימים, אסור להיות פורץ גדר. והרב קוק, הוא מנסה, במילים, אבל הוא מנסה כל הזמן במילים, לומר לנו לפחות, שלפחות בתודעה שלנו, לאו דווקא במעשה, אבל בתודעה שלנו, אנחנו צריכים להשתדל כל הזמן למוסס את הגדרות המוחלטים. אני חושב שזו איזושהי גדולה של הרב קוק, אם צריך לנסח את זה במקום אחד, אם קלטת את אלוהים ואת האמונה שלך במקום אחד, אז איבדת המון.
ואולי הדבר היפה ביותר שככה רמזת אליו, זה שהוא בא מהמקום החרדי המאוד ברור, והתכונות המיוחדות שלו, שהוא העז והוא ניסה לפרוץ את הגבולות, לפחות לפי הציבור החרדי, הוא לא ראה בזה פרצת גבולות, והוא באמת אכן נמצא על הגבול, ואני חושב שכדאי אולי לחזור לשנים שהוא היה שם, לנסות להבין איך זה קרה. יש אדם שחקר את הרב קוק, דוקטור יוסי אבנרי, שאפילו מגדיר אותו הרב על הגבול. שלום לדוקטור יוסי אבנרי, מי שעסק בחקר הרב קוק.
שלום וברכה.
אז אם אנחנו חוזרים עכשיו יחד, נדב ואני, אל ההתחלה, אל הרב קוק שיוצא מהמגזר החרדי, לא ממש יוצא, צריך לומר, אלא פורץ את הגבולות, אבל לפי מה שאתה מתאר אותו במחקרים שלך, הוא עדיין נמצא על הגבול?
כן. לא עדיין. הוא כל חייו נמצא על הגבול, ואני הייתי מגדיר אותו רב על הגבול. כאן חייבים להבהיר מהי נקודת הגבול. נקודת הגבול הרי היא נקודה מסוכנת. נקודת הגבול היא נקודה שבה השאלה המתבקשת עלינו אתה אם לצרינו. וזו באמת השאלה ששאלו את הרב קוק. ונקודת הגבול היא נקודה שבה קיימת סכנה. אנשים עלולים לפגוע ברב קוק מתוך שלא יזהו אותו כהלכה, אבל הוא בכוונה מגיע אל הגבול מתוך איזושהי השקפת עולם אידיאולוגית, והוא רוצה בנקודת הגבול לחבר בין המחנות השונים.
בוא ננסה לרדת בעצם מהדימוי שהוא נהדר, אל הפרטים עצמם, איך היית מתאר את הגבול הזה? איפה הרב קוק עומד ממש? למפות את הגבול בין העולמות שהרב קוק ניצב עליו.
המיפוי של העולמות הוא עצמו מגדיר אותו בכמה מקומות. בין היתר הוא יציין שהוא נמצא על הגבול שבו נמצא היישוב הישן מצד אחד והיישוב החדש מצד אחר, ויתן להם גם הגדרות אחרות. כלומר, הוא נמצא במקום שבו הישן והחדש עומדים זה מול זה. וכשאני אומר הישן והחדש, אלה לא עמדות חד משמעיות, מפני שיש ישן שהוא כולל בתוכו חדש ולהפך. והוא מנסה לשבת באותם המקומות ולראות איך הוא יכול למצוא את נקודות החיבור שבין המחנות הללו. זה מדובר גם בנושא דתי, זה מדובר גם בנושא פוליטי. בכל נושא שאפשר למצוא נקודות חיבור, הוא ינסה להיות שם.
ואני אשאל אותך בעצם, איך קורה שאדם שלמד בישיבות הכי קלאסיות שאפשר, עבר את המסלול המקובל לרב בן זמנו, פתאום מוצא את עצמו במקום אחר מכל בני תקופתו? איך הוא מגיע אל הגבול הזה שאתה מדבר עליו? מה המסלול שהוא עושה אליו?
ראשית כל, התופעה הזאת של אנשים גדלים בחממה מסוימת, ובשלב מסוים הם מאמצים להם גישה שונה, לעתים שונה לחלוטין, היא דבר שהוא די מקובל. בדיוק כפי להבדיל, בדיוק כפי שהרב קוק יוצא מישיבת וולוז'ין ויגיע למקום שהוא יגיע, יצאו אחרים מישיבת וולוז'ין ויגיעו למקומות אחרות, ביאדק יגיע למקום שהוא יגיע, ואחרים יגיעו למקומות שהוא יגיע. הנושא של ארץ ישראל תמיד בער בעצמותיו, וכאשר הייתה לו הזדמנות לעלות לארץ ישראל, הוא קפט על המציאות הזאת כמוצא של על רב. ההיסטוריון זאב יאבץ כתב לו מכתב ואמר לו, עזוב, אל תעלה לארץ ישראל, אני הייתי בארץ ישראל, אתה תסבע שם מרורים. מה שכתב לו, לפי דעתי, מה שכתב לו יאבץ והציג בפניו כתמרור אזהרה, היה מבחינתו של הרב קוק אתגר. זאת אומרת, הוא בא ואומר, המציאות בעם היהודי כיום היא כזאת וכזאת. אני הולך אל המקום שבו אני רואה את האתגר הגדול.
רגע, דוקטור אבנרי, אתה נותן כאן דוגמה דווקא של ארץ ישראל, אבל אתה יודע, כשמדברים על הרב קוק, כשהוא מנסה לעבור את הגבול בקצת, זה לא רק בעניינים שקשורים ללאומיות, לארץ ישראל, בהרבה דברים. הוא לא חשש, כמו שלמשל, היה את המעבר הזה של מן המתנגדים לחסידות, הוא לא חשש שיחרימו אותו?
הוא לא חשש. מבחינתו אמרתי, זה היה אתגר שהוא היה מוכן לשלם את המחיר. והוא שילם את המחיר. זה לא שהיה מוכן, הוא שילם מחיר. הרי הוא נהפך בשלב מסוים למנודה במחנה החרדי, גם בארץ ובאופן חלקי גם בחוץ לארץ. אבל הוא לא חזר בו מעמדותיו.
אז אני אשאל אותך שאלה שלוקחת את הרב קוק לימינו. כמי שחוקר את חייו של הרב קוק, את ההיסטוריה של הרב קוק, אני וידידיה כאן, כשאנחנו ניסים לדבר על הרב קוק, אנחנו כל הזמן במלכוד הזה, שמצד אחד הוא דמות שמאוד קשה להגדיר, היא על הגבול, אבל מצד שני היא נלקחה בתוך המציאות שלנו למקומות מאוד מסוימים. כלומר, כשאתה תגיד או תכתוב בעיתון, אני זוכר שאיזשהו מועמד למשרה ציבורית שכתבו עליו בעיתון הארץ שהוא קוקניק. זה היה די כדי לנסות לסמל אותו מבחינה פוליטית, מה העמדות הפוליטיות שלו, לאיזו מפלגה הוא מצביע.
נכון.
ויש פה סתירה בעצם, כי הרב קוק הוא דמות שקשה להגדיר, הוא דמות שמנסה לחבר בין העולמות. מצד שני, היום הוא דמות שמאוד גזורה למגזר אחד, אני אקרא לזה.
היום אולי זה כך, אבל האמת היא שגם היום אתה תשאל אנשים שמתייחסים לרב קוק ויש להם איזשהו רקע בתולדות חייו, במשנתו, אז אתה תמצא אנשים שיציבו אותו בנקודה מסוימת ואנשים אחרים יציבו אותו בנקודה מסוימת. במידה רבה זה מושפע מהעמדות הראשוניות של האדם שאותו אתה שואל. אז יש כאלה שיציבו אותו כדמות לסובלן בלתי רגיל. ואני לא חושב שזאת העמדה הנכונה, אבל ישנם אנשים שירצו להציג אותו בתור שכזה. ישנם כאלה שירצו להציג אותו כמחמיר. אני חושב שגם זאת לא העמדה הנכונה. העניין הוא, זו בדיוק הנקודה, שהרב קוק הוא לא אדם שאתה יכול להגדיר אותו באמות המידה הרגילות שאנחנו מגדירים היום. הוא בא ואומר, הוא רוצה לבטל את המחנות. אחד המאמרים האחרונים שלו נקרא מסע המחנות, והעיקרון הבסיסי של הקריאה במסע המחנות, לבטל את המחנות. שלא תהיה מוגדר כחילוני, שלא תהיה מוגדר כדתי, שלא תהיה מוגדר כפוליטי בנקודה כזאת או אחרת. זה בדיוק מה שהוא רוצה. אלא מה? הוא חי בעולם שהתפיסה החברתית והפוליטית הייתה מאוד דוגמטית. אתה היית חייב להגדיר את עצמך, הלנו עתיים לצרינו, אין אפשרות ביניים. או שאתה שמאל או שאתה ימין, או שאתה דתי או שאתה חילוני. הרב קוק, התפיסה הבסיסית שלו הייתה המורכבות של הבן אדם, המורכבות של המציאות. וכאשר אנחנו עוסקים בחברה, שהיא חברה שדורשת הזדהות מלאה, אז זו בעיה. הרב קוק לא היה מוכן לקבל על עצמו, גם כשאתה מגדיר אותו ציוני. אז יש כאלה שאמרו לך, שמה, הרב קוק בוודאי היה ציוני. יש כאלה אומרים, מה פתאום, הוא לא היה ציוני. אתה שואל אותי, אז הוא, למשל על השאלה, הלנו עתיים לצרינו, התשובה שלו הייתה, גם לנו וגם לצרינו. גם ציוני וגם לא ציוני.
וזה מתחבר למשפט שהוא אמר על עצמו, שהנפש לא מפחדת מן הסתירות, המציאות לא מפחדת מן הסתירות. לא הנפש, אפילו המציאות עצמה. אפשר לחיות בסתירה.
יפה, לכן הוא גם יגדיר את הציבור החלוצי שעומד מולו כאחים קרובים רחוקים. מבחינתו זו לא סתירה, הם יכולים להיות בו זמנית קרובים רחוקים, כי חלק מאישיותו הוא מרגיש אותם כקרובים, וחלק מאישיותו הוא מרגיש אותם רחוקים. ולכן נמתחה עליו פעמים רבות ביקורת. מבחינת זה משל, מבחינת החרדים, הוא תעלומה גדולה. כלפי חוץ הוא לבוש בדיוק כמו כל רב חרדי. אבל כשהוא מציג את משנתו, שומו שמיים, הוא נראה ככופר בעיקר. אז הם לא יודעים מי הוא בעצם. הוא אותו האדם על התדמית החיצונית חרדית, או שהוא מהפכן נועד.
אז הוא נשאר על הגבול בסופו של דבר, דוקטור יוסי אבנרי, חוקר תורת הרב קוק. תודה רבה לך. מועדים לשמחה.
תודה רבה, כל טוב, ערב טוב.
מועדים לשמחה. אתה יודע, ידידי, אנחנו מדברים על הרב קוק, ואנחנו אומרים שהוא על הגבול, וזה גורם גם לכך שהמילים שלנו יהיו על הגבול. אנחנו מנסים מאוד לא להיות לחרצים, לא לומר על הרב קוק שום דבר ברור, וצריך לומר שהרב קוק, וגם יוסי אבנרי הזכיר זאת, הרב קוק ברגעים מסוימים בחייו היה מאוד נחרץ, קודם כל. היו לו עמדות ברורות בהרבה מאוד נושאים שקשורים לציבוריות הישראלית, וגם אי אפשר לנתק בינו לבין התנועה הפוליטית שרואה אותו כאבי הרוחני. אין מה לעשות, יש סיבה שהיא רואה אותו כאבי הרוחני. ואני חושב שמה שמבדיל בין הרב קוק לבין רבנים אחרים בני דורו, לבין הרבה מאוד הוגים בני דורו, זו העובדה שהוא ניסה להבין איפה הוא עומד מבחינה היסטורית. הרי כשאנחנו קוראים את התנ״ך ואת הנביאים, הם מסתכלים על ההיסטוריה, כל מיני תהליכים, אתה יודע, מה שהאימפריה הבבלית עושה, מה שאימפריות אחרות עושות, והם אומרים, יש לדבר הזה משמעות דתית, משמעות רוחנית. האדם הדתי הוא לא מישהו שנועל את עצמו באיזה בית מקדש או באיזה בית כנסת, מקיים את הטקסים שלו, ומסביב יום עשר, והוא לא מתייחס לזה, אלא האדם הדתי הוא מי שמנסה להבין מה המשמעות של ההיסטוריה שהוא חי בתוכה, האם היא מכוונת לאיפשהו, האם יש לה כיוון לאן היא הולכת. והרב קוק אמר, רגע, העולם היהודי יותר מדי זמן היה נעול בתוך העיירה, והוא ניסה להציל את עצמו מהרודנים של ההיסטוריה, הוא גם ינסה אחרי הרב קוק, אנחנו כבר הזכרנו את זה, אבל העולם היהודי לא צריך לראות את עצמו מחוץ להיסטוריה, אלא הוא צריך לנסות להבין לאיפה ההיסטוריה הזאת מובילה, והאם הוא יכול להשפיע על ההיסטוריה הזאת, האם הוא יכול לתקן את ההיסטוריה, לשפר את ההיסטוריה.
כלומר, להיות מישהו שמוביל ולא מובל?
אני חושב שזה להיות מישהו שמוביל ולא מובל, וגם מישהו שלא יכול, אני חושב שהאמירה הייתה, לא יכול להיות שאנחנו, אם אנחנו מאמינים בבורא עולם, אם אנחנו מנסים לחיות את חיינו מתוך אמונה שהעולם הזה מונהג על ידי בורא עולם, נתחבא מהעולם.
יש לנו תפקיד.
יש לנו תפקיד בעולם, בדיוק. זו גם העובדה שיש לך תפקיד בעולם, כלומר, להיות באמת מוביל ולא מובל, אבל זו גם העובדה שאתה יכול ללמוד מהעולם. אם אתה חי בתודעה שהאל מנהיג את העולם, אתה לא יכול לעצום את עיניך לעולם הזה. לא יכול להיות, כן, שתנועות יקומו ויפלו, שלטונות יקומו ויפלו, והיהודי יהיה סגור באיזו פינה של העולם ולא יתייחס לזה. ריבונו של עולם, אם הוא מנהיג את העולם, אז הוא מתייחס רק לעיירה מסוימת, כן, באזור ליטה שהרב קוק חי בה בתקופה מסוימת בחייו, אבל הוא לא מתייחס למה שקורה בשאר אירופה, למה שקורה בארצות הברית של אמריקה. אתה חייב בעצם לפתוח חלון כדי לנסות להבין מה התפקיד שלך בעולם. אתה לא יכול להסתתר מהעולם הזה. ואחד הדברים שאני יכול לומר על עצמי זה שאני, למשל, כשלימדו אותי הרב קוק, אני לא ידעתי שהרב קוק, אתה לא יכול לקרוא את הפילוסופיה שלו, במנותק מהפילוסופים הגדולים של זמנו. הוא עשה משהו שעשו דמויות כמו הרמב״ם, אנשי בכלל, מה שהם מכנים היום תור הזהב בספרד, הוא באמת ניסה לנסח תשובה יהודית להגות בת הזמן, שתהיה רלוונטית לכל העולם. במובן מסוים, הרב קוק טוען שאם היהדות היא דת האמת, או אם ליהדות יש משהו לומר לעולם, אז גם האדם שגר בשוודיה נניח, צריך למצוא עניין במה שיש ליהדות הזאת לומר. יש ליהדות גם בשורה לשוודי, לא רק בשורה ליהודי. וזו בעיניי מהפכה.
אתה יודע, דיברת על ההשתלמות של העולם, תמיד הרב קוק חלם על הגאולה, וכפי שעוד נדבר, הוא גם היה משורר גדול, אז אחד השירים שהוא דיבר למוצאי שבת, עסק ב... את הגאולה, אליהו הנביא, מבשר הגאולה. אז בואו נשמע עכשיו את ישמח ליבי בקרבי של הרב קוק, בביצוע מאוד מחודש של יוני גנות, יחד עם אילן דמרי מלהקת המדרגות.
ישמח ליבי וקרבי ויגל דמי וחלבי וירום וניסה מצבי לעת יקיץ אריה ולוי ולוי אבי לי אבי את אליהו הנביא אלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא וניחומים ימלאו כליותיי וססון ידע שאין עצמותיי ומציון תבונה תנחומותיי כי יפך לשחר ערבי ואלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא ואלוהי אבי לי אבי את אליהו שח אצל האור ומארץ מאפליה להרמור ולמרום הרים עם אנקבור ומבשר טוב יעניס כל הצבי כל הצבי ואלוהי אבי לי אבי את אליהו ובניין פוצים בעברים יאספו יחד לעדרים וירון בראש הרים ללקט כל הנבזרים אל ארץ תעניב תעניב הענבים ואלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא.
אתה יודע, אחד הדברים המרתקים שאני תמיד חושב לעצמי על הרב קוק, זה העובדה שיש פה באמת את אותו רב חרדי עם הלבוש, כמו שתיארנו פה כבר כמה פעמים, שזוכה לקיתונות של בוז מהעולם שהוא כביכול חלק ממנו, ולאיזושהי הערצה דווקא מהעולם שהוא לא חלק ממנו. דמויות של משכילים,
כמו למשל, תזכיר לנו?
ביאליק, אגנון ואחרים, אפילו ברנר, שהייתה לו התנגדות לרב קוק, יש סיפור מפורסם, שכל אותה חבורת סופרים צעירים, השירה והספרות העברית המתחדשת בארץ ישראל, אנשים שהיו, כן, כמו ביאליק, שבאו מהעולם הדתי ויצאו ממנו, והורידו את הסממנים הדתיים מהם, הם פוגשים את הרב קוק, וברנר בהתחלה לא רוצה להצטרף למפגש, אבל בסופו של דבר הוא הולך עם החבורה הזאת אחרי הרב
צעד
קוק.
צעד אחר צעד.
וצועד בתוך הצעדים של הרב קוק, וזה איזשהו סמל לכך שדווקא אותו קיום יהודי שנטש את האיש יצא מהישיבה, ושהיה חלק מהתחייה הלאומית, אז בגבול הזה שבין הדתי ללאומי, הוא ניתר מהדתי אל הלאומי, אז הוא ראה ברב קוק איזושהי אפשרות אחרת לא לעשות את החיתוך הזה. בעצם הרב קוק ייצג להם את העובדה שאולי, אולי הם לא צריכים, אני חושב, להתכחש לעברם. אולי, הנה אני תוך כדי מפרש את עצמי, אולי בגלל זה דווקא מהמקום שמנוגד לו, הוא זכה להערצה. כי פתאום אתה לא צריך לעשות את החיתוך הזה. מה אני בישיבת וולוז'ין או שאני בתל אביב? אתה יכול להיות גם בישיבת וולוז'ין וגם בתל אביב, ולכן הרב קוק היה תקווה בעיניהם.
אז אולי גם היום אפשר לקחת את הדמות של הרב קוק ולנסות למצוא את הגשר הזה שיכול להיות לבוא ולחבר בין הציבורים השונים. אפשר בכלל היום לדבר על מושגים כמו שהרב קוק דיבר עליהם, של למצוא את המשותף למרות השוני והמפריד? אז באמת נדב, אפשר על הנקודה הזאת לשוחח עם מי שעסקה בתחום הזה ומאוד גם מעריכה את הדמות המיוחדת של הרב קוק, דוקטור רות קלדרון, מייסדת אלמה בית לתרבות עברית וחברת סגל מכון מנדל, ואיתנו על הקו, מועדים לשמחה.
שלום לכם.
תראי, כשמדברים על הרב קוק, שוב, דיברנו פה על הצדדים המיוחדים של הרב קוק, מצד אחד חרדי, מצד שני מייצג את העולם הרחב. יכול להיות שדווקא מנקודת המוצא הזאת אפשר היום לדבר על כך שהוא יכול להיות מי שיכול לבוא ולחבר ולמצוא את הקשרים בין התרבויות השונות כאן בארץ?
כן, באופן טבעי יש קשרים בין הקהילות השונות, העולמות היהודיים השונים בארץ, ואני חושבת שהרב קוק באופן טבעי כבר חיבר ביניהם בדרכו, שאני מאוד אוהבת את הדמות ואת רוחו ואת הכתבים שלו. אני אוהבת במיוחד את הסיפורים על איך הוא היה סקרן ופתוח ומאוד מאוד, הייתי אומרת, השתוקק אל העולם של החלוצים החילונים הכופרים של זמנו. ובסיפורים שלו, גם בקשר עם ברנר והשיחות, וגם שמעתי מהשופט חיים כהן זיכרונו לברכה, היה אחד מבני הישיבה של רב קוק. הייתה ישיבה קטנה וקצת אנרכיסטית כזאת, וחיים היה מספר לי איך הוא למד שם עם חברותה. אז גם איכשהו הכניס לתוך ביתו אנשים מסוגים שונים, אבל גם הסיפור מפורסם במסע המושבות, איך הוא מתקנה או מתאהב בהורה שרוקדים החלוצים, ומבקש מאחד מהם להחליף איתו בגדים, ומוריד את המדים של השחור לבן החרדיים, ולובש רובשקה, ורוקד עם כל החלוצים. כלומר, הנכונות לצאת מעצמו ולהיכנס במין תום לב כזה, במין חסד כזה, לתוך עולם אמיתי אחר, בלי לאבד את עצמו, ובלי, הוא אחר כך דורש מהם לשמור כשרות, הוא מאוד נשאר מי שהוא. אבל מה שחסר לנו היום, אני מרגישה, זה ההיקסמות אחד מהשני, הרצון לטעום קצת את הדרך שלא לקחנו, the road not taken, שאני תמיד משתוקקת אל חבריי ועמיתיי מהעולמות האחרים, כי הרי חלק מהחיים שלי אני יכולה לחיות רק דרכם. את הדבר הזה אני מרגישה שהרב קוק מציע, אם אני אגיד בעדינות, לא כל מי שמייצג אותו היום ממשיך.
אז בדיוק שם אני רוצה ככה לשאול אותך, אני זוכר שבעבר את ביקשת לא רק להשתמש ברב קוק כאיזושהי השראה באמת להרחיב את הגבולות, אלא את חשבת שיש לו בשורה פוליטית אפילו לציבור הישראלי, וצריך לומר שזו בשורה שבעינייך שונה מהאימוץ הפוליטי שלו היום במקומות מסוימים. כלומר, את חושבת שיש פוטנציאל פוליטי לא ממומש שיוצא מתורת הרב קוק?
בהחלט, לשני המחנות. כלומר, אנחנו כבר בעולם ההתחדשות היהודית כבר 30 שנה, אז גם העולם החילוני כבר לא לגמרי מפנה גב ועורף אל האוצר של התרבות היהודית, וגם העולם הדתי כבר לא מסתגר לגמרי רחוק מהעולם החילוני, אבל הרב קוק באמת בצורה רצינית דתית האמין שיש כאן גאולה, שהחיבור בינינו הוא לא פשרה, והוא לא מה שאני כל כך הרבה פעמים מרגישה מאנשים דתיים, שהם באים לתקן אותי, לחנך אותי, לחנך את ילדיי, באים מאיזו התנסות של איך יעלה על הדעת שמישהו לא יודע, לא יודעת מה, תמיד יש להם איזה משהו, אלא הוא בא בהרגשה שמשהו עמוק באלוהות, משהו עמוק בדתיות, נמצא בשביל כל צד אצל הצד האחר. זה קצת כמו גבר ואישה, או נשמה ונשמה. ושבלי הצד השני אנחנו לא יכולים להיות אנחנו. ואני מרגישה שהוא אמר את זה בשיא האומץ והכנות, ושאני לא מוצאת, כבר בנו הלך לכיוון אחר, ואני לא מוצאת מספיק בעולם הדתי של היום את האומץ הזה. להתייחס אל תל אביב ואל החילוניות לא כאל קלקול, אלא כאל בשורה וחלק הכרחי מתוך הצופן.
יש לך הסבר למה זה קורה? למה דווקא לוקחים את זה לצד המאוד צר של הגותו של הרב קוק?
אני חושבת שזה מפחד. אני חושבת שזה מפחד שלפעמים הוא מוצדק מהחילונות, מהמודרנה, מהאובדן, מהתנועה הגדולה של הדתלשים, שהם, דרך אגב, הם מבחינתי ההבטחה למי שעשוי לעשות באמת את ה... את הסינתזה הנפלאה של הרב קוק, אבל אני מבינה למה קודם כל מי שהם בעלי הכוח והסמכות לא מתנדבים לתת אותו לאף אחד אחר. הם יכולים לחתם, הם יכולים להחליט מה קשר, הם יכולים להניג תפילה, למה שהם ייתנו למישהו אחר?
אבל אני אקשה עלייך, רות.
אני
אקשה עלייך במובן שאני חושב שאפשר להבין בצורה מאוד פשוטה למה הרב קוק, הרי כבר בנו ואנשים שערכו את הגותו, ביקשו, הייתי אומר, לצמצם אותה, לא במובן של צמצום, אלא להפוך אותה למשהו שאתה יכול לתעל אותו לתוך עולם המעשה, מהריחוף הגדול של הגות שעוסקת בעולמות הרוח ובוחנת את העולם מנקודת מבט פילוסופית, להפוך את זה למעשה. וכשאתה רוצה לעשות איזושהי פעולה פוליטית או מעשית בעולם, אז אתה לא יכול להיות בתוך המקום הזה של סתירות. אנחנו הזכרנו שהרב קוק אומר שהמציאות לא מפחדת מהסתירות, אבל כשאתה בא להקים מפלגה, אז אתה לא יכול במובן מסוים לכתוב בסעיף הראשון של המצע דבר מסוים, ואז לסתור אותו בסעיף השני של המצע. מה, איך אתה תחיה בעולם ככה?
אני חולקת עליך.
אני גם חולק על עצמי אגב, אבל בסדר.
אתה באופן אישי, למשל, התחתנת עם אישה. ברגע שחיים בתוך אותו בית גבר ואישה, יש סתירה. יש אינטואיציות אחרות, זה אחר. אנחנו חיים כל הזמן. אני חושבת שאם ריבונו של עולם לא היה רוצה לברוא את העולם בסתירות, אז הוא בורא את כולנו אותו דבר. אני חייתי בתוך מפלגה שהיו בתוכה סתירות, והסתירות הן מאוד פוריות. כלומר, אם לא מפחדים מהשונה, אז נבנים ממנו ולא צריכים להיות מאוימים ממנו. כאשר בונים מפלגות בלי סתירות, לדעתי סופן רב אמר, סופן אינקוויזיציה. מתחילים לנקות, התחלה מנקים את הזרים, ואז מתחילים לנקות את האנשים בתוך הבית. מישהו לא מספיק, הוא לא נאמן מספיק, הוא לא לובש נכנסיים ארוכים מספיק. שוב, הנכונות של הרב קוק כאיש דת עמוק באמת, לראות את עולמו של הקדוש ברוך הוא בסתירות, ולהגיד אז אני אחיה כמו שהוא ברא אותי בתוך סתירות, עם מוזיקה, עם אמנות, עם חילונים, במידה כזאת של גדולה שברנר אחר כך מנסה ללכת כאשר רגליים שלו נכנסות לתוך הפסיעות שפסע הרב קוק. כלומר, הצד השני, שהיה צד מאוד חזק בתוך היישוב הישראלי, החילונים מלכו בתל אביב של אז, אבל הם העריצו אותו. הם העריצו אותו בלי שום פנייה, בלי להצטרך ממנו שום דבר. פשוט אהבו אותו. כי עוצמה כזאת, זאת מנהיגות. אני חושבת.
טוב, זה מדהים, דמות שאנחנו כל כך גדלנו עליה, ולחשוב שהיא במידה רבה אולי מפוספסת. כלומר, אני, שגדלתי בציונות הדתית, גם ידידיה, אנחנו כאילו גודלים בצל הרב קוק, אבל יכול להיות שיש הרבה דברים מהרב קוק שגם הם נשארו בצל. תודה רבה לך.
אני רוצה רק לספר לך סיפור קטן. כשהקמנו את אלמה בתל אביב, באתי למועצה הדתית, לא יודעת איך קוראים לזה, משהו הדתית, והיה שם איש, ומאחורי היה תמונה ענקית של הרב קוק, תמונה בגודל אדם, תמונה מדהימה, יפיפיה. ואמרתי לו, אנחנו רוצים להקים פה מרכז של תרבות יהודית, חילונית וכו', והייתי רוצה שתתמכו בנו, כי קודם הלכתי לתרבות, והתרבות אמרו, תלכי ליהדות. ואז הוא אמר, מה פתאום זה מתמך בכם, אתם חילונים. ואמרתי, אבל אתה יושב מאחורי חלק של הרב קוק, איך אתה יכול לוח? אז באמת, לפעמים, מתוך ליד תמונתו של הרב קוק אפשר להחמיץ אותו. אני חושבת שהגיע הזמן להבין שאנחנו לא אויבים, אנחנו באמת מנסים לבנות איזה שלם, ואנחנו זקוקים, אני זקוקה לכם, ואנחנו זקוקים אחד לשני.
אני חושב שהיופי של הרב קוק, שכל אחד יכול לקחת את הכתבים שלו ולאימוד בו, הוא בטוח מסכים. תודה רבה לך, מועדים לשמחה, דוקטור רות קלדרון.
אתה יודע, ידידי, אנחנו מדברים פה על הרב קוק, ואנחנו אומרים הרב קוק, ודיברנו עליו כהוגה, כמנהיג, אבל צריך לומר שהוא, כשלעצמו, אולי ראה את עצמו כמי שרוצה להיות, או כמי שהוא ממש גם משורר. הוא כתב שירה, הוא כתב שירים, אנחנו שמענו עכשיו, אנחנו שמענו שיר שלו קודם, שיר שהוא כתב אותו כיצירה פואטית, מה שנקרא, ולא רק זה, אלא אפשר לומר שכל ההגות שלו, הייתה במובן מסוים שירה, הוא השתמש במילים.
הסגנון הוא מאוד עשיר, מגוון.
יותר מזה, הסגנון הוא, אתה יודע, הרבה פעמים כשאתה קורא פילוסופים, הם מנסים להיות מאוד ברורים, להציג את הטיעון שלהם בצורה שתהיה כמה שיותר מובנת, כמה שיותר בהירה, והרב קוק לא היה שם. הוא לא חשב שהתפקיד שלו הוא לייצר איזשהו משהו ברור, אלא חשב שהתפקיד שלו כרב, בהגות שהוא כותב, בפילוסופיה שהוא כותב, זה לבטא באמת את
רחשי ליבו.
רחשי ליבו, את רחשי הנפש, ואלה מקומות שקשה מאוד להגדיר אותם בצורה חד משמעית, וכדי לבטא אותם באמת בכל הדורות, כתבו שירה. אולי גם צריך לומר על הרב קוק, שהוא היה איש רנסנס, כי מאז ומתמיד רבנים, אנחנו מיד עולים לתודעה שמות כמו אבן גבירול ורבי יהודה הלוי, הם לא הסתפקו בכתיבה הלכתית או בפרשנויות לתנ"ך, אלא הם גם ראו את עצמם כמשוררים, כסופרים, כמי שעוסקים בתרבות יהודית, גם אם המושג הזה הוא מושג יותר מאוחר. הרב קוק היה כזה. ואם אני אמרתי שהרב קוק כתב שירה, אפילו כשהוא כתב הגות, הוא כתב שירה, והייתי רוצה לדבר על הנקודה הזאת בדמות שלו, עם הרב אלחנן ניר, שהוא רב בישיבת שיח יצחק, והוא העורך הראשי של מוסף שבת, של מקור ראשון, ולפני הכל, בשבילי, הוא משורר. שלום אלחנן.
שלום, שלום.
אתה רואה את עצמך, אני מניח, כמי שהישיבה שבה אתה מלמד, וכל המקום שממנו באת וגדלת, כתלמיד של הרב קוק.
הרב קוק נולד ב-1865 ונפטר ב-1935. ואני חושב שבתווך הזה, ב-70 שנה הללו, הוא חווה שהעולם היהודי כולו בשינוי אדיר. שינוי שכשהוא נולד, רוב העולם היהודי בגדול שומר תורה ומצוות, וכשהוא נפטר, רוב העם היהודי כבר לא שומר תורה ומצוות. הוא מחליט שזה שינוי מספיק משמעותי כדי להתייחס אליו ברצינות, ויותר מכך, הוא מחליט שזה לא, כלומר, הוא רואה שזה לא נובע מחולשה, ממורכבות של אנשים עם מערכת חוק, באשר היא, אלא מתודעה ש... או מזיהוי שאנשים מבקשים ללכת בגדול, והדתיות לא נותנת להם את אותו בגדול שהם מבקשים. וברגע שהוא דוקר את הנקודה הזאת, זה שינוי כל כך משמעותי, אז ממילא החילון הוא לא חילון אבולוציוני, שממשיך את הקושי הנתון בכל חברה ביחס למערכת החוק, אלא זה רבולוציה. רבולוציה אומרת שהחילון לא נובע מזה שאנשים רוצים ללכת בקטן, אלא רוצים ללכת בגדול, והמענה של הרב קוק לכך הוא לנסות ולבקש לתת להם את אותו בגדול. והבגדול הזה נהיה עוד יותר בגדול כשהוא עולה לארץ, והוא בן 39, ובמקום להיות רב של ערים מאוד משמעותיות באירופה, אחרי שהוא רב של זוימל ובויסק, הוא מחליט להגיע פה, ליפו, נענה לקריאתו של יואל משה סולומון, ובעצם מתחיל להציע לעולם היהודי, הציוני, החילוני, המחפש, שנטש את בית אבא ואת בית המדרש, העולם שאת כולם נשא הרוח, הוא מבקש לתת לו מענה. וחלק מהמענה הוא באמצעות הספרות, באמצעות האומנות, באמצעות השירה, שהוא חוזר על הנושא הזה עשרות ומאות פעמים. מישהו אמר לי שהוא בדק 380 פעמים בכתביו, מופיע העניין הגדול של העיסוק בספרות, כחלק ממענה גדול וכולל לעולם היהודי שמחפש את עצמו בצורה כל כך מובהקת, ולא מוצא את זה בתוך העולם היהודי המסורתי.
אני אשאל אותך, כמשורר בן זמננו, אתה חושב שההבנה הזאת של הצורך זה גם צורך בהתחדשות של הספרות, וזה גם העובדה שהוא רואה את הספרות העברית מתחדשת, והוא חושב שיש שם בשורה, הוא רואה דמויות כמו ברנר, דמויות כמו ביאליק, שהשמות שלהם כבר עלו בשעה הזו. האם הדבר הזה חלחל לתוך מי שמנסים להיות, הייתי אומר, תלמידים של הרב קוק? האם באמת, למשל בעולם הדתי היום, יש מקום לשירה ולתרבות כמו שהרב קוק היה רוצה.
אני חושב שלפני הכל, שאנחנו מסתכלים על גדולינו, רב קוק הוא המובהק ביותר שנותן אמון בחיים, אמון בכישרונות של האדם, לא תביעה לביטול הכישרונות הללו, אלא להעצמה שלהם. והאומנות כאיזה הידוק ודיוק של הרגשות הכי נאצלים באדם, הכי פנימיים באדם, רב קוק ראה אותם כקריטים להתפתחות הרוחנית שלנו. אתה רואה את זה שוב ושוב באיגרות שהוא מדבר עליהם. עד כמה זה חשוב, עד כמה זה כל כך משמעותי. כבר באיגרת כף זין למשל, באיגרות הראיה, הוא מדבר על זה. על העניין של האומנות ככלי כל כך קריטי למפגש של האדם עם עצמו, עם הקדוש ברוך הוא, עם המציאות.
ואיך הוא מגשר את הפער הזה של הרצון לבוא ולקחת את התרבות, השירה, חוזרות שהם נוגדים את ההלכה, ואותם אנשים שרוצים להמשיך את דרכו צריכים לבוא ולמצוא את השביל הזהב בעניין הזה.
אני חושב שהרב קוק הציע מודל שמבחינה זאת אף אחד לא הציע. כלומר, החיים עצמם על כל גילוייהם והצעותיהם הם הופעה אלוקית. וברגע שהוא הציע את ההצעה הזאת, שאני חושב שזה בעצם מה שהוא עושה כשהוא מגיע לארץ, הוא כותב את הספר עקבי אסון, שמופיע, היום זה מודפס בתוך עדר היקר, ושם במאמרים שלו, במאמר הדור ומאמר המחשבות ודרישת השם והפחד ודעת אלוקים ועבודת אלוקים, הוא בעצם מציע לנו דתיות חדשה, חדשה ישנה, חדשה שהיא חלק מהעולם היהודי והמסורתי וההלכתי, שמבחינתו נותנת את הסיכוי הבא לעולם היהודי שלא מצא את עצמו, או רבים מצעיריו לא מצאו את עצמם בתוכו. וזה פרויקט אדירים שלו. ובתוך זה אני חושב שהוא הצליח לכתוב את הספר המשמעותי ביותר שנכתב במאה ה-20 בעולם הבית מדרשי, וזה אורות הקודש, או הייתי אומר אורות ואורות הקודש, שבעצם שיבים את האמון לאדם ולקולקטיב בחייו בעצמו. וחלק מהשיבה הזאת, או פסגת השיבה הזאת, זה האמון באומנות. האמון שבעצם הנפש של האדם היא מופע, או עשויה להיות מופע של האלוקי בעצמו.
אז אני אשאל אותך שאלה, שהיא מתייחסת לככה נקודה מאוד ספציפית במה שאמרת, אתה הזכרת את אורות הקודש, ואני ראיתי פעם הרצאה שלך בישיבה על החיבור הזה, אורות הקודש, ואתה סיפרת שם, שהרב קוק, העטיפה המאוד מזוהה בעולם הדתי של אורות הקודש, הלבנה והתאורה, היא הכריכה בעצם, היא כריכה שהוא ביקש שיעצבו, אחרי שהוא ראה איך נראית ההוצאה של הספרים של המשורר הבנגלדשי רבינדרנת טאגור, זוכה פרס נובל לספרות, והוא בעצם אמר, כזה אני רוצה. כלומר, אל תעצבו את הספר שלי כמו שנראים הספרים עד היום בבית המדרש, תעצבו את הספר שלי כמו הספר של המשורר שנמצא בקצה השני של תבל.
הסיפור שאני שמעתי הוא ממורי הרב ירחמיאל וייס, ראש הישיבה לצעירים הישלט בירושלים, שסיפר לי שהוא שמע את זה ממורו הרב הנזיר, שהרב קוק ביקש מהרב הנזיר, שהיה העורך הנאמן של אורות הקודש, לחשוב לא רק על התוכן של הסדרה האדירה הזאת, אלא גם על הצורה שלה, ולהביא לו, אכן להביא לו מהרבה מקומות בעולם, כל מיני כתבי עת וספרים, שמבחינה גרפית הם מעניינים. והרב הנזיר ששלט בתריסר שפות, הביא לו גם מטאגור, הבנגלדשי, והרב קוק אמר, ככה אני רוצה את אורות הקודש. כלומר, ההבנה שהתוכן והצורה הולכים במשולב, תמיד הולכים במשולב. ואורות הקודש, אני חושב, מבחינה זאת, הוא לא רק בשורה אדירה בעולם הקודש והקבלה והמיסטיקה והרוחניות והדבקות, אלא עצם החיבור הזה של גוף ונפש, של חומר וצורה, של גרפיקה, להבין שהקודש שורה בדיוק, בהידוק, במקצועיות אפילו, זה בשורה אדירה. יהודי קדוש הוא יהודי שמקדש גם את הקיום על כל מופעיו. זה יהודי שמביא אלמנט של מקצועיות לקיום.
ואולי לסיום גם אפשר לומר שמבחינת הרב קוק לכתוב שירה זה לא מותרות. זה לא שיש את הלחם של החיים ואז יש את השעשויים של החיים שמישהו יכתוב לנו שירים. אלא באמת, כמו שאתה אומר, זו דרך של האדם הדתי, אולי לא, אפילו לוותר על המונח הזה הדתי, של האדם שמבקש אלוהים, שמבקש ללכת בגדולות, כמו שאמר, בגדולות, כמו שאמרת, הוא צריך גם לכתוב שירה, הוא צריך גם לשיר.
צריך לשיר. במובן הזה שירה, אני לא בהכרח אומר, כולם צריכים לכתוב פואטיקה, אבל צריכים לחוות את החיים כאירוע, כפלא, כהשתאות, כהופעה אלוקית. זה שירה, כן. את הקיום האנושי כסוד, כתעלומה, לעולם לא כמובן מאליו.
הרב אלחנן ניר, המשורר הרב אלחנן ניר, אני בכוונה אדגיש, תודה לך על השיחה הזאת, והלוואי שנזכה לשיר את השיר שהרב קוק ניסה ללמד אותנו.
כן, כן. זה הזמן.
אמן.
תודה, מועדים לשמחה.
חגים וזמנים לששון.
נדב, אנחנו לקראת סיום, אני חושב שראינו פה פנים רבות של הרב קוק, ועם ציפייה שהוא לא יישאר רק במגזר הדתי-לאומי?
תראה, אני תמיד אומר לעצמי, על דמויות כמו הרב קוק, שהרבה מנסים להיות יורשים שלהן, וממשיכי דרכם, ובמיוחד דמויות שיש בהן כל מיני תנועות שונות בתוך הדמות עצמה, קשה להיות יורש, קשה להיות תלמיד, המחשבה שאני חושב שאנחנו צריכים תמיד להעמיד אותה לנגד עינינו, אם אנחנו רוצים להמשיך את הרב קוק בזמן הזה, והיא בעיניי באמת מנותקת מאיזשהו מגזר, היא השאלה האם אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לחכות את הרב קוק, לחיות כמו שהרב קוק חי ב-1920 למשל, או שאנחנו צריכים להבין מה הרב קוק היה בעולמו, מה הוא ייצג, במה הוא היה שונה מהעולם שמסביב, למה העולם שמסביב הסתכל עליו כאיזושהי תופעה, ולנסות להיות התופעה הזאת עכשיו.
זהו, לקחת את המודל הזה לימינו, אבל צריך להיות כנראה באמת אישיות בסדר גודל של הרב קוק, כדי באמת להגיע לעוצמה הזאת.
ואני אומר משהו שהרב אלחנן ניר, שהרגע דיברנו איתו, אמר לי בשיחה מוקדמת יותר, הוא אמר לי, תראה, לפעמים דמויות כמו הרב קוק, אין להן יורשים. צריך לראות בו השראה, אבל לא צריך לנסות להיות יורש שלו, כי אי אפשר. צריך אולי לקחת ממנו את התעוזה, לקחת ממנו את הרוח הגדולה, ולנסות לראות לאן היא תוביל אותנו. אבל אי אפשר באמת להיות יורשים של אדם כמו הרב קוק.
תודה רבה לך, נדב הלפרין, על האירוח המשותף.
תודה רבה, ידידיה תנעמי, ומי יודע, אולי יום אחד, במקום כאן תרבות וכאן מורשת, הכל יהיה מעורבב, ובעיניי זה גם חלק מהבשורה של הרב קוק.
כאן תרבות ישראל.
ואנחנו עושים את זה, האמת, כבר. אנחנו כבר עושים את זה. במורשת אנחנו עושים תרבות, בתרבות אנחנו עושים מורשת. זה חלק מהעניין.
מועדים לשמחה.
חגים וזמנים לששון, שנה טובה. להתראות.
שוטם לראש ב... אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.